שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק והקבוע בספר הקדוש עולת ראייה, חלק א', מת רבנו הרב קוק, ואנחנו הגענו לעמוד, איפה רק רגע, מה זה? לא הבנתי. אשר קראת את אברהם, אתה אומר? אשר קראת את אברהם. רשבית? אשר קראת את אברהם. כן. בעמוד רשבית. אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק. במהדורה חדשה זה עמוד רשבב, במהדורה הישנה זה עמוד רשבית. אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק. אחד היה אברהם. מאיפה הביטוי הזה? זה פסוק, יש פסוק. אחד היה אברהם בארץ. יחיד בעולמו. לקרוא בשם השם אל עולם, והיה המפעל המייחד של הקריטה המתייחסת אל הברית, מכוון אליו, בלא שום צורך לייחס לו בפרטיות איזה דייקנות מיוחדה כדי להוציא על ידי זה מן הכלל את מה שזולתו. אבל כשאנו באים ליצחק, שאז היה כבר ישמעאל, ומכל מקום נקשרה השבועה הנצחית והסגולית דווקא ליצחק, כי ביצחק יראה לך זרה. ובעקדה, כי בי נשבעתי, כי ברך אברכך ברכה לאב, ברכה לבן, לאותו הבן, הנעקד, הנקרא יחידו באמת, אז נתייחסה השבועה של קשר הקריטה המתאחדת עם הברית דווקא ליצחק, אשר קראת את אברהם ושבועתו ליצחק. כן, הדברים הם ברורים. לא מספיק? חשבתי שהם ברורים לחלוטין. טוב, ננסה בכל זאת להסביר. למרות שזה פשוט. הקדוש ברוך הוא קוראת ברית עם אברהם. האם הוא צריך גם לכרות איתו שבועה? התשובה היא לא. מדוע? בגלל שמכיוון שנכרתה ברית עם אברהם, אין שום צורך להבדיל אותו ממישהו אחר, כי הרי מלא אין מישהו אחר. אין מישהו אחר שמועמד לברית, מלבד אברהם, כי הוא היה היחיד שקורא בשם השם. לעומת זה, אצל יצחק יש גם ישמעאל. לכן צריכה להיות שבועה כדי להבדילו מישמעאל. כדי לייחד את הברית הקרותה עם אברהם, דווקא לא. בסדר? מה קרה? לא מובן? טוב, בואו נקרא את זה עוד פעם. אחד היה אברהם יחידו, יחיד בעולמו לקרוא בשם השם אל עולם, והיה המפעל המייחד של הקריטה המתייחסת אל הברית, מכוון אליו, דווקא. ולא שום צורך לייחס לו בפרטיות איזו דייקנות מיוחדה כדי להוציא על ידי זה מן הכלל את מה שזולתו. כלומר, אתה לא צריך להבדיל אותו ממישהו אחר. תודה. אבל כשאנו באים ליצחק, שאז היה כבר ישמעאל, ומכל מקום נקשרה השבועה הנצחית והסגולית דווקא ליצחק, כי ביצחק יראה זרע. אז דווקא, אז נאמר, שבועתו ליצחק. זה מובן עכשיו? ובעקדה, בנשבעתי, כי ברך אברכך ברכה לאב, ברכה לבן, כתוב בראשית רבה. מה זה ברכה לאב, ברכה לבן? לאותו הבן, הנקד. הרי כתוב, קח נא את בנך, את יחידך. וכי הוא יחיד, הרי יש גם ישמעאל, גם הוא יחיד. אלא הכוונה שמתוך שני הבנים, תיקח דווקא את זה שהוא יחיד. יש רק אחד שהוא יחיד. לכן הוא אומר, את יחידך, הייחוד הוא יתייחד על ידי השבועה. כן, בי נשבעתי. הרי איפה כתוב שהייתה שבועתו ליצחק? בפסוק, בי נשבעתי, נאום השם. נכון. שאלה. איך נדע את התשובה? מהפסוק הבא. נכון? בינתיים אנחנו בהבחנה בין אברהם ליצחק. מה מבדיל בין הצורך של השבועה ליצחק לבין אי צורך זה עבור אברהם? כי אצל אברהם לא צריך להבדילו מאף אחד. מה שאין כן יצחק שצריך להבדילו, והביטוי הזה נאמר דווקא בעקדה. בעקדה נאמר יחידך, ושם כתוב בנשבעתי. נקרא יחידו באמת, אז נתייחסה השבועה של קשר הקריטה המתאחדת עם הברית, דווקא ליצחק אשר קראת אברהם, ושבועתו ליצחק. לא כתוב ונשבע ליצחק, אלא ונשביע את הברית ליצחק. כלומר, הברית הקרותה לאברהם היא שבועתו ליצחק. והיה עמידיה ליעקב לחוק, לישראל, ברית עולם. החוק המוטבע בעצם הדבר המתהווה, הוא נותן לו את הביטחה של העמדה תדירית שהיא קשורה בדבר עצמי, שהוא יותר איתן מהקשר של דבר מקרי. הרי אצל יצחק, נכון שהייתה שבועתו ליצחק, הוא נבדל מישמעאל, אבל עוד לא מובטח שזה נצחי. אולי זה יעבור למישהו אחר במשפחה. וגם בין הבדים של יצחק, אולי אחד יעדיף על השני, הוא באמת כך היה, שאחד נעדף על השני, או עדף על השני. לכן, ברגע שזה ליעקב לחוק, אצל יעקב כבר אין שינוי. הרי כל בניו, מיתתו שלמה, כל בניו שייכים אל הברית, ולכן מכאן ואילך זה דומה לחוק. עד אליו זה לא, ודאי שלא, הרי יש עשיו, והוא יוצא מהכלל. בסדר? כלומר, ההבדלה של יצחק מישמעאל איננה דומה להבדלה של יעקב מעשיו. ההבדלה של יצחק מישמעאל, כמובן שהוא נבדל מישמעאל. זה לא אומר שהקשר הזה הוא נצחי. והראיה שמתוך יצחק עצמו יוצא מישהו שמחוץ לברית, והוא עשיו. אבל ביעקב ואילך אין מי שיוצא מן הברית. למה הועדף יעקב על פני עשיו? זו השאלה שלך. לא הבנתי את השאלה שלך. תסביר לי את שאלתך. מי אמר לך? אולי אנחנו כן יודעים חשבונות אלוהים. איפה שהקדוש ברוך הוא גילה לנו? אנחנו יודעים. מה הבעיה? בסדר, אז אל תגיד אנחנו לא יודעים. כי אם אתה אומר לא יודעים כלום, אז אפשר גם לא ללמוד כלום. וזהו, נלך הביתה ולא נלמד. כן. למה? יש פסוק. ויעמידיה ליעקב לחוק. מה הוא העמיד? אתה יכול להסביר לי את השאלה שלו? לא הבנתי מה הוא שואל. אני פשוט לא מבין. אתה מייחס לי כנראה כישרונות של הבנה שאין לי. יקרא לך זרע. כן.
יעקב ועשיו לא נאמר שום דבר כזה.
כתוב ביצחק ולא כל יצחק. ככה חז"ל דורשים. נכון? כן, וגם יצחק אומר ליעקב, וייתן לך את ברכת אברהם. נכון? לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. אני מבין ששאלתך הייתה, אם אני הבנתי אותה נכון, איפה מצאנו שיעקב התייחד מעשיו? זאת הייתה השאלה. תשובה, מצאנו את זה בשני מקורות. האחד שמובא על ידי הגמרא, והשני שמובא על ידי הרמב״ם. הגמרא דורשת כי ביצחק יקרא לך זרע, אז אומרים ביצחק ולא כל יצחק. זה הדרשה של הגמרא. הרמב״ם שמחפש פסוק על דרך הפשט, מביא את הפסוק בסוף פרשת תולדות, שויקרא יצחק אל יעקב, ויאמר, ואז הוא אומר לו, וייתן לך את ברכת אברהם לרשתך, את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. בסדר? אז יש פסוק. לא ידעתי שאתה שואל על פסוקים. טוב, הלאה. ויעמידיה ליעקב לחוק, לישראל ברית עולם. החוק המוטבע בעצם הדבר המתהווה. הוא נותן לו את הבדחה של העמדה התדירית, או של העמדה התדירית. הרי ברגע שיש חוק, חוק חל תמיד. חוק הגרביטציה חל תמיד. חוק נתן ולא יעבור. שהיא קשורה בדבר עצמי, שהוא יותר איתן מהקשר של דבר מקרי. את קדושתה של ארץ ישראל, בסגולותיה הפנימיות, צריך להגיד, הפנימית, או סגולתה הפנימית, התאים השם יתברך עם הטבע הרוחני העצמי היסודי של האומה. זאת אומרת, נכון שארץ ישראל יש בה קדושה, וקדושה זה לא טבע, אבל הקדוש ברוך הוא התאים את הקדושה לטבע. זה חידוש, כן? מה אתה אומר? אין פה שום התפעלות. ממש יש התפעלות. פשוט זה מה שהכתוב אומר לספר לגויים, נכון? ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו וכו'. ומה הוא צריך לספר? נפלאותיו אשר עשה, ואת הברית שהוא קראת עם אברהם, עם יצחק ועם יעקב. יש מה להתפעל אולי שהקדוש ברוך הוא בכלל מקיים התחייבות, כלומר, בונה התחייבות עם בשר ודם. זאת שאלה גדולה, כן? שאיך אלוהים מאמין באדם? זה שהאדם מאמין באלוהים, עוד איך שהוא אפשר להבין, אבל זה שאלוהים יאמין באדם, יש בהחלט מה להתפעל. כן? הרי האדם יצור כל כך מסובך והפכפך ובאמת בעייתי, שאתה שואל את עצמך, למה הקדוש ברוך הוא שמח עליו? כן? ואתה רואה שהוא עושה את זה. הלאה. כן. האם הטבע סותר את הקדושה? לא בהכרח, אבל זה שני מהלכים שונים. אתן לך דוגמה. אדם, כשהוא תינוק, קשה לחייב אותו במצוות. אדם בוגר, כן מחייבים. מהו שלב המעבר? לפי הטבע, ההתפתחות והבגרות הנפשית והפיזית של האדם, זה קובע שעכשיו הוא יכול לעמוד בהתחייבות. וכך באמת ההלכה אצל הגויים. גוי, מתי חייב במצוות? מצוות של גוי? מרגע שהוא מספיק בוגר, שאפשר להעריך שהוא עכשיו מספיק בוגר. לפי ההלכה, מתי יהודי הוא חייב במצוות? 13 שנים ויום אחד, לא דקה לפני ולא דקה אחרי. על פי מה? מה קבע את הדבר הזה? או שאתה פורמליסט, זאת אומרת, צריך לקבוע איזשהו זמן, או שאתה אומר שיש משהו מהותי בקדושה שמשתנה באותו רגע. כן, כי הרי 5 דקות לפני ש... נכנס יום הבר מצווה שלו, הוא לא היה שונה מאיך שהוא היה מזרקות אחר כך. ידע. אז יש קדוש. מה?
שמעתי איזה אמירה של גיל 20, שכה נכנס, ואז בעצם הקבלה מלאה של מצוות.
יכול להיות, אבל אתה צריך להוכיח לי, כדי שיתייחס, אתה צריך להוכיח לי שזה נוגע לשיעור. בסדר? כי אפשר גם להגיד, איך כדאי לכתוב את ההזמנה לבר מצווה? על איזה סוג של נייר, למשל. שזה אתה יכול להגיד, אבל דיברנו על בר מצווה. אבל כל ההזכור שלנו את הבר מצווה זה רק כדי לענות על השאלה שלו, מה ההבדל בין טבע לקדושה. זה הובא לשם דוגמה ולא כדי לקיים דיון על בר מצווה. ולכן, בינתיים עוד לא הובאה לי שום ראייה שזה נוגע לנושא, לכן אני לא אענה.
זה נוגע לנקודה ש...
כן, אבל במה זה נוגע לנושא שאנחנו עסוקים בו? זה נושא מעניין מאוד, אני יכול לתת על זה שיעור שלם אם אתה רוצה, אבל זה לא הנושא כעת. לכן אני מסרב להיענות ללחץ הזה. כן. נכון, נכון. לא, חוק מוטבע, חוק דומה לטבע. יש חוקי טבע גם. החידוש של הרב קוק זה שיש טבע נשמתי. כלומר, שיש איזה מין חיבור בין הקדושה לבין הטבע. עכשיו, החיבורים האלה אצל הרב קוק הם בכמה אופנים. יש קדושה שבטבע, ויש קדושה מתאימה לטבע, וטבע המותאם לקדושה. זו סוגיה שהעסיקה הרבה את הרב. כן? איך לחבר בין הדברים. כי הרב ראה שההפרש בין הקדושה לטבע, מה שדיברת עליו, זה הסיבה של המרידה של הדור. הדור חש את היתוס, את האי התאמה, בין הקדושה לבין הטבע. נכון, זה כמו זה שני הדברים.
אבל פה הוא מדבר על משהו עצמי, ולכאורה טבע זה לא
מילה
טבע
אינה,
אבל
זה כמו
עצמי.
כן, יש פה חידוש, נכון. יש התאמה. התאמה זה הקבלה. זה קצת דומה למה שלייבניץ אמר, שיש שני שעונים בעולם. יש שעון לעולם הפיזי, ושעון לעולם הרוחני, והם נמצאים על אותה שעה. אבל זה שני שעונים. כן? אז זה קצת מעין הרעיון הזה. אוקיי? טוב. אבל בהחלט אתה עלית על כך שיש פה איזו נקודה שהרב קוק מרחיב אותה מאוד באורות הקודש. היחס בין הטבע לקדושה. אז את קדושתה של ארץ ישראל בסגולותיה הפנימית, התאים השם יתברך, עם הטבע הרוחני העצמי היסודי של האומה. טוב, פה הוא מדבר הפוך, כן? יש טבע עצמי של האומה, של נשמת האומה. ותכונת הטבע הקיים נחתמה בזה ביסוד הקודש של אב האומה הפרטי, המיוחד לה בלא שיתוף של אחרים כלל, זהו יעקב. ויעמידה ליעקב לחוק. כלומר, מה ההבדל בין קדושתו של יעקב לקדושת אברהם וקדושת יצחק? שקדושת יעקב היא בלעדית. אין לעומתו. לעומת אברהם, שיש לעומתו לוט. יצחק, יש לעומתו ישמעאל. יעקב, אין לעומתו. לא. כי מאז שהוא נפרד מעשיו, אין לעומתו. כלומר, אין בתוך יעקב אפשרות של פירוד. ויעמידה ליעקב לחוק, זאת השבועה המקושרת עם הארץ, כן? ושבועתו ליצחק ויעמידה, אז שבועה המקושרת עם הארץ נעשתה לתכונה עצמית קבועה בנפשו של יעקב, שממנו עבר הדבר במהלך הדורות להיות קשר נצחי לאומה כולה, לישראל עם ארץ חמדתו, אשר אהבת נצח אליה חרותה לוח ליבם אשר לעדעד היא קיימת, לישראל ברית עולם. כן. כן. לא. נכון. כן, ויקרא לו אל אלוהי ישראל. שהקדוש ברוך הוא קראו אל. כן, שיעקב נקרא את זה, ושמעו אל ישראל אביכם, אמרו חז"ל, אל הוא ישראל אביכם. ברור, כי זה, יש לזה ריח של עבודה זרה חריף, נכון? נכון, אז זה נכון, אין פה בחירה חופשית מבחינת הסגולה. יש הבחנה בקדושת ישראל בין שני רבדים. רובד שהוא כפוי עלינו, לא תלוי בבחירתנו, קוראים לו סגולה. ויש רובד שתלוי לגמרי בנו, והוא נקרא בחירה, והוא תלוי בתורה, מצוות ומעשים טובים. יוצא שכאשר אני אדם טוב, עושה מה שצריך, אני מרוויח פעמיים. וכאשר אני אדם רע, חלילה, אני מפסיד פעמיים, נסביר. כשאני עושה את הטוב, יש לי קדושה בחירית, מה שאתה מתיישב איתו. בנוסף לכך, אני מגלה קדושה סגולית שהייתה בי, שלא תלויה בי, והיא עכשיו באה לידי ביטוי דרך המעשים שלי גם כן. כשאני עושה חס וחלילה מעשים רעים, א', אני לא זוכה לקדושה הבכירית, ב', אני מדכא את הקדושה הסגולית שבי, ולא נותן להתבטא, ואז אני מתוסכל יותר. מובן? אבל יוצא לפי זה שישנם שני רבדים של קדושה בכל נפש מישראל, שאפשר לקרוא להם בקיצור סגולה ובחירה. עכשיו, זה, אני מבין למה זה לא פשוט, בגלל שיש הדגשה מרובה אצל בעלי המוסר, שהזהות נבנית מן המעשים. אבל יש גם כשנקרא תפיסה מהותנית, שמעבר למעשים יש גם איזו זהות עצמית שלי. אוקיי? עכשיו, מה שיעקב עשה במהלך חייו, הוא גילה את זה. עכשיו, יצחק אבינו לא ידע את זה, ולכן הוא העדיף את עשיו. בסדר? ורבקה ידעה את זה, ולכן העדיפה את יעקב. בבקשה. מה?
יש בפסקאות האלה כנראה השפעה מסוימת של חב"ד.
יש הרבה השפעה של חב"ד באופן כללי ברב קוק.
אבל העניין הזה של הקדושה
העצמית. זה לא מחב"ד. זה בא מהקבלה. זה הבחנה בין אור מקיף לאור פנימי. זה נכון שזה גם חזר בחב"ד, העניין של העצמיות או העצמות. כן, אורות וכלים ודברים כאלה. אבל זה לא בדיוק אותו דבר. להסתכל באורות הקודש חלק ב', באחדות הכוללת, ששם הוא מקבל את שיטת חב"ד וגם דוחה אותה כאחד. בנושא הזה. כן. שזה יגלה סגולה? כן, לפעמים יש יהודי שעושה הרבה דברים רעים, אבל הוא לא עושה את זה כמו אחרים. למשל, חז"ל אמרו, מה? חטא העגל. או לא עבדו ישראל לעבודה זרה, אלא כדי להתיר עריות. זאת אומרת, זה בעצם הוא לא מתכוון באמת. כן? וצריך לדעת לבחון את זה. כן. השבועה על הארץ הפכה אצל יעקב לחוק. זאת אומרת שיש התאמה בין קדושת הארץ לטבע של האומה. יש טבע לכל אומה. לא. מה שמאפיין אותנו זה שאנחנו אומה. אנחנו אומה, בין האומות. נכון? לא שומע.
איזה טבע
הוא בא באומה שהוא קשור לארץ? אז יש לנו רומנטיקה ציונית, השתוקקות, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ואלה אתכם לארץ אבותיכם. כן, כבר במצרים. כן, אבותינו רצו לשוב אל הארץ, בלי קשר למשה. נכון? התנחומה אומר שהיה לאבותינו מגילות בזמן השעבוד. היו להם מגילות שהיו קוראים בהם ומתנחמים ואומרים למחר אנו נגלים. מה זה נגלים? חוזרים לארץ. כן. ויעמידיה ליעקב לחוק. הפסוק, הפסוק הזה. יש פסוק שמביא הרמב״ם, שיצחק אומר ליעקב, וייתן לך את ברכת אברהם, לרשתך את ארץ מגוריך, אשר נתן אלוהים לאברהם. יצחק אומר את זה ליעקב, נכון? וגם אחר כך הוא רואה בחלום, ופרצת ימה וקדמה, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך את ננה, וזרעך. כתוב, לא? שזה התכונה העצמית, זה מה שכתוב כאן, והיה מידה ליעקב לחוק. איפה כתוב בתורה? זה כתוב כאן. כן, נכון. טוב. אגב, על מה יעקב מדבר לפני מותו? על ארץ ישראל. גם בשיחה הפרטית שלו עם יוסף, עם אפרים ומנשה, וגם עם השבטים. ואחר כך על עצמו, קברו אותי אל מערת שדה המכפלה. מה? כן, הכל. זה על ארץ ישראל. הנחלות, איך לסדר את הארץ. זה מה שמעניין אותו. תורה, לא ראינו שם. אפילו הברכה על יששכר, שהוא עוסק בתורה, וירא את ה... וירא מנוחה כי טוב, ואת הארץ כי נעימה. נכון? זאת השבועה המקושרת עם הארץ, נעשתה לתכונה עצמית קבועה בנפשו של יעקב, שממנו עבר הדבר במהלך הדורות להיות קשר נצחי לאומה כולה, לישראל, עם ארץ חמדתו. אשר אהבת נצח אליה, חרותה לוח ליבם, אשר לדעה הזו היא קיימת לישראל ברית עולם. כן.
לאומה כולה?
אה?
את
המילה כולה? למה? הרי כתוב לישראל. מה? הם מחוברים, אין אדם שלא מחובר לארץ ישראל, בעם ישראל, כולם. כן, כן, גם מי שמדבר על ברלין. כי אחת מההוכחות לעובדה של השואה, זה שיש מכחישים לשואה. כן? זאת אומרת, למשל, אדם אומר, אני לא שייך לארץ הזאת. זה מאוד חשוב לו לא להיות שייך דווקא לארץ הזאת. למה הוא לא שייך, למה הוא לא אומר שהוא לא שייך ליפן? או לקמצ'טקה? כן? הרי הוא חושב שהוא שייך לברלין. אז תגיד, אני לא שייך לא לארץ ישראל ולא לקמצ'טקה ולא ליפן. אז כנראה שאי שייכותו לארץ ישראל זה שייכות עמוקה. נכון? טוב, בבקשה. איפה כתוב ארץ ישראל? בפסוק הבא. למור לך אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. הרי זה התוכן של הברית והשבועה והחוק. נכון? אלא מה? הרב קוק חשב שאתה יודע את הפסוק הבא, כי אתה אומר אותו כל בוקר. מה? כן, אבל אתה צודק, אבל במקרה הזה, בכל זאת, הרי מה הוא קראת? מה זה קראת? מה זה זכור לעולם בריתו, דבר ציווה לבם? מה הברית? זה אנחנו יודעים מהחומש. כן? על מה קראת, הקדוש ברוך הוא קראת ברית עם האבות? על ארץ ישראל, לא על משהו אחר. נכון? עכשיו זה מאוד מעניין שתחילת פסוקי דזמרה של כל יהודי, זה מחובר לארץ ישראל. זה נקודת המוצא. גם הברכה הראשונה של תפילת העמידה, של 18. על מה היא מדברת? על אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, מביא גואל לבני בניהם. איפה מוישה רבנו? איפה התורה? לא מוזכר. כלומר, מי שאתה אליו מתפלל, הוא אלוהי הציונות. כלומר, מי שנתן את הארץ והבטיח להשיב אותך אל הארץ הזאת. ולתת לך גואל. זה התוכן. עולם שהכל נהיה בלור. טוב. למור לך, אגב, זה בעצם מסביר מה שקורה פרשת כתיסה. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה, תשמע, נמאס לי מהם, בוא נהרוג אותם, ניקח אותך. מה מיוחד במשה לעומת אחרים? הוא נושא התורה. מה אומר לו משה? זכור לאברהם, ליצחק וליעקב. כן, לא זרוק את משה, אבל אברהם, יצחק ויעקב. זה... אה? למה? כי הוא אומר לו, חז"ל אומרים שהוא אמר, כיסא שאינו יכול לעמוד על שלושה הרגליים, איך יעמוד על רגל אחת?
אבל הוא עצמו הזרע שלהם.
יפה. יוצא שההצעה של הקדוש ברוך הוא למשה הייתה לעשות ברית מסוג חדש, שיהיו כלולים בברית הנאמנים לתורת משה, כלומר הדתיים. מי שלא נאמן לתורת משה, הוא אוטומטית מחוץ לעניין. כי אומר הקדוש ברוך הוא, אני ניסיתי עם בני אברהם, יצחק ויעקב, תראה לאן זה הביא. זה הביא לעגל. אז בואו ניתן הגדרה חדשה לזהות הזאת. בסדר? ולכן משה אומר, לא, זכור לאברהם, יצחק ויעקב. ההגדרה צריכה להישאר. ההגדרה של היהודי זה מישהו מזרע אברהם, יצחק ויעקב דווקא. בסדר? למור לך את ארץ כנען, חבל נחלתכם. ארץ ישראל היא מתאימה לכנסת ישראל בכללותה לדורותיה לעד ולעולמי עולמים. ועם זה היא מתאימה גם כן לחיים של כל הפרטים, של כל יחיד ויחיד מישראל, לפי ערכו, לפי מידתו, ומהותו בעצמיותו. כן, אתה יכול להגיד, ארץ ישראל זה בשביל עם ישראל. אבל אני לא עם ישראל, אני פלוני בן פלוני, מישהו ספציפי, זה מתאים לי או לא מתאים לי? אז גם לך יש נחלה שהיא מתאימה לך. כן, באגרות הרב מדבר על זה שבאופן עקרוני היה צריך להיות שכל עם ישראל יגור דווקא בירושלים. כי ירושלים זה של כולם. אבל כל אחד לפי שורש נשמתו שייך למקום מסוים. ולכן אומר הרב קוק, אני כעת יושב ביפו. כי ביפו, שהיא הגבול המערבי של ארץ ישראל, יש שם בחינת המלכות, וגם יונה הנביא עשה שם תיקונים רבים, בשעה שירד ביפו, הוא מתכוון כנראה שהחזרה בתשובה. כן, הרי יונה נשלח להחזיר בתשובה, ואז הוא ירד יפו. אז יש כנראה, יש לי תפקיד מיוחד, שמתאים לתפקיד של יונה הנביא, לכן אני פה. כן? אחר כך הוא עלה לירושלים, אבל התקופה הראשונה של הרב היה ביפו. לכן אומר, יש התאמה. גם בספר הכוזרי אומר שאחד הפלאים שיש בתורה זה שמראש נודעה חלוקת הארץ ליושביה עוד לפני שהם נכנסו אליה. השאלה מאיפה הוא לקח את זה, וככה הוא טוען. ולא עוד, אלא שגם התורה חישבה מראש את הכלכלה של החקלאות הארץ ישראלית, כמה זמן היא צריכה שמיטה ועבודה ואיך מעשרות וכו'. כן? כלומר שמראש הותאמה האומה לארץ, והארץ לאומה. זה נשמע כמעט על גבול ההשקפה הכנענית. כן? כנעניות, קצת יש בדימוי כזה. כן, טוב. התנועה הכנענית הייתה תנועה, אתה כן יודע, בסדר. התנועה הכנענית הייתה תנועה של סופרים עם גוון פוליטי מסוים, שהייתה המקבילה, זה מפתיע קצת, המקבילה העברית לבעת הסורי. הנחת היסוד היא שיש קשר בין הטריטוריה לבין העם הגדל, לבין האנשים, ולכן היחידה שמתחילה מהנילוס ומסתיימת בפרט, היא יחידה גיאופוליטית אחת, שבה יש קשר עמוק בין כל היושבים בה, כך שיש יותר קשר בין יהודי ארץ ישראלי וערבי ארץ ישראלי, מאשר בין יהודי של הארץ ליהודי של הגלות. בסדר? זה התפיסה הנאו-רומנטית, מעין פשיסטית, שעמדה ביסוד התנועה הכנענית, שאחר כך הפכה להיות, באופן מפתיע, לחלק מהשמאלנות הישראלית. אבל במקור זה בדיוק הפוך. כן? היו שם סופרים, משוררים גדולים, יונתן רטוש, יורם קניוק, עמוס קנן, מה?
מרגלים.
מרגלים?
זה פרשה של ריגול, שחבר'ה
שמשיכו את ה... היה מרגלים בצורה, כן, יכול להיות, כן, כן. אבל זה הייתה תקופה שהיה לזה הרבה השפעה במדינת ישראל. הם נפגשו גם עם הרב צבי יהודה קוק, שהזמין אותם לביתו, כי הוא ראה ערך בתנועה שלהם מצד שלילת הגלות שיש בזה. כן, כל דבר הוא חיפש את הנקודה החיובית. טוב, הוא יכול היה גם לצאת בביקורת חריפה על הצדדים השליליים. הוא כנראה חשב שהדרך הנכונה לפעול בימינו זה דווקא הבלטת הנקודות החיוביות. כנראה שהוא לא חיפש דרך איך להפנות את התותחים נגד זבובים שליליים. טוב, אז איפה היינו? ארץ ישראל, אני חוזר פה לתחילת הפסקה. ארץ ישראל היא מתאימה לכנסת ישראל בכללותה לדורותיה לעד ולעולמי עולמים, ועם זה היא מתאימה גם כן לחיים של כל הפרטים של כל יחיד ויחיד מישראל, לפי ערכו, לפי מידתו ומהותו בעצמיותו. אני הכרתי, היה פעם איזה יהודי אחד שהיה ברוסיה, והוא חלם שכשהוא יעלה לארץ ישראל הוא יחיה בנוף מסוים. והוא ראה בחלום שלו הרים, אז כשהוא אמר לסוכנות, אני מבקש שתשימו אותי במקום שבו יש הרים. אז שמו אותו בצפת. הוא אמר, זה לא ההרים האלה. הלך וחיפש וחיפש וחיפש. עד שהגיע לקריית ארבע, ואמר, זה ההרים האלה. והתיישב בקריית ארבע. אז יש דבר כזה, שייכות למקום ספציפי. אז וההתאמה היא כל כך מדויקת, עד שאפילו המידה והשיעור של ארץ ישראל, בין בכללותה ובין ביחס למגיע ממנה לכל אחד ואחד מישראל, לכל הדורות ולכל הזמנים, הכל הוא מתאים בכיוון העליון, מיד השם נותן ארץ חמדתו לעם קודשו. וזאת היא היורה הקדושה אמורה כאן למור, המתחילה בלשון יחיד ופרטי, לך, את אין ארץ כנען, ומסיים את בלשון רבים. יכול לדור זה גם כן את הקישור הנצחי מצד אחד, ואת התכונה המדודה ביחס לשיעור המפורט והכללי מצד שני, חבל נחלתכם, שיעור מדוד, חבלים נפלו לי בנעימים, וקשר נצחי לעדי עד נחלה שאין לה הפסק, אף נחלה שפרה עליי, חבל נחלתכם. כלומר, לך זה הכלל, חבל נחלתכם זה הפרט. כן. אולי. זה בכלל תעלומה. מה היחס בין ההתיישבות לבין השבטים? הרי גם החלוקה של ימי יהושע איננה זהה לחלוקה של יחזקאל הנביא שתהיה לעתיד לבוא. ומה נעשה כשנרצה לקיים את נבואתו של יחזקאל? מה, נתחיל לעשות תזוזות אוכלוסין? בואו, כל הדברים האלה הם תמוהים. כנראה שיש רבדים שונים. אני מניח שכאשר הדבר הזה יבוא לידי מעשה, יעשו איזה מין חוק של ויתור כללי זה לזה. כלומר, רשמית, פורמלית, הנחלה שלי היא במקום פלוני. אבל כיוון שאני חפץ אגור במקום אחר, וזה אולי זה מצד שורש נשמתי, אני אחתום על שטר ויתור, משהו כזה. יכול להיות. כן. כן. אתה אומר, איך יכול להיות אם ככה שבני גד ובני ראובן קיבלו את מבוקשם? התשובה, זה לא היה בסדר. נכון? הרי משה כועס על זה, לא? זה לא בארץ כנען. אבל זה לא ארץ כנען. זה ארץ מובטחת, אבל לא ארץ כנען. והרי כל השבטים צריכים להתיישב בארץ כנען. הרי כתוב לך, אתן ארץ כנען, חבל נחלתכם. אז המזמור, מה אומר שטויות? המזמור. אבל הרב כאן אומר שארץ כנען מתאימה לכל אחד ואחד מישראל. אז זאת אומרת שכל השבטים צריכים להיות בארץ כנען. מה יש בספר בראשית? יש שתי פרשיות של הבטחת הארץ. אחת בפרק תדוו. ואחת בפרק י' ז'. בפרק תדוו יש הבטחה על שני חלקי, שני עברי הירדן. נכון? זה ברית בין הבתרים. מנהר מצרים עד הנהר הגדול לנהר פרת, כולל גם את הרפאים. הרפאים זה עבר הירדן המזרחי. נכון? ככה ברית בין הבתרים. ושם כתוב הארץ הזאת, לא כתוב ארץ כנען. לעומת זה בספר בראשית פרק י' ז', יש שם ברית נוספת, ברית המילה. וברית המילה היא על ארץ כנען, כתוב מפורש. זאת אומרת שיש שני ממדים טריטוריאליים. אחד שכולל את עבר הירדן המערבי בלבד, אחד שני העברים. עכשיו אנחנו רואים, כשמדובר על חלוקת השבטים, שאומנם היה צריך לכבוש את כל הארץ, אבל ההתיישבות של הנחלות הייתה צולות בארץ כנען בלבד. אולי בתור התחלה, אבל לזה בני גד ובני ראובן לא רצו אפילו לא בתור התחלה. אמרו, אל תעבירנו את הירדן. ולכן משה כועס. יכול להיות, אבל חזל אמרו שזה נחלה מבוהלת בראשונה, ולכן בני גד ובני ראובן היו הראשונים לגלות. נכון? אז יש איזה בעיה עם זה. ככה אני מבין. השאלה היא אחרת. מה תכנן משה? אם הוא חשב שכל 12 השבטים יהיו בארץ כנען, אז מה יהיה עם עבר הירדן המזרחי? מה יעשה בו? כן? זאת השאלה, נכון? אתה איתי? מה שהוא שאל זה משהו אחר. הוא קיבל את דברי הרב קוק כאמת, אתה לא. אבל הוא קיבל את דברי הרב קוק, לא, את הפסוק. הוא קיבל את הפסוק של המזמור בתוך אמונה תמימה. הפסוק אומר שארץ כנען היא לכל השבטים. אז איך יכול להיות שיש שבטים מחוץ לארץ כנען? זאת הייתה השאלה שלו. אתה התקוממת נגד זה. אתה אומר, מה פתאום? זה חלק מארץ ישראל. מי אמר שלא צריך שיתיישבו שם השבטים? לכן אני עכשיו עשיתי לך נאום ארוך כדי לשכנע אותך שזה כן נכון. שארץ כנען דווקא מתאימה לשבטים. אגב, גם בספר יחזקאל, כשהוא מתאר את הנחלות לעתיד לבוא, עבר הירדן המזרחי לא כלול. רק המערבי. בפרק י' ז' של בראשית. בפרשת ברית המילה. חשבתי שפסוקים אתה יודע. נכון? וגם אני שמעתי והקימותי את בריתי, בפרשת וערה, והקימותי את בריתי איתם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. נכון? ורשי אומר שמה שהפסוק הזה מכוון לברית המילה שבפרק י' ז'. כן. אה? משה כועס על שני דברים. א', שהם רוצים להשתמט מן המלחמה. ב', שהוא חושד שהם לא רוצים את ארץ ישראל. כמו כועסו אבותיכם בשולחי אותם מקדש ברנע. הוא מאשים אותם בחטא המרגלים. נכון? טוב. טוב, נעצור כאן להיום. שלום.